סייעתא דשמיא, ערב טוב. אנחנו בפרשת וירא, ויהי רצון שדברי התורה שנאמר יהיו לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם אבי מורי רבי ציון בן דאולת, וגם לרפואת מרדכי בן ברכה אסתר, ויהיו הדברים גם לעילוי נשמת יצחק עזרא ערוסי לוי בן חווה, ולעילוי נשמת יצחק בן דוב ורמי דורם בן אלה. בעיקר יהיו הדברים לעילוי נשמת רבי הרצל בן עמליה. נשמתו עדן. הרצל בן עמליה, מי שלא יודע, זה היה בחור שהיה מביא פה את השיעורים. אני מניח שכל הוותיקים עדיין מכירים אותו, כי הרצל היה מסריק ומחליט פה את השיעורים. כן, זכרונו לברכה, נשמתו עדן, לצערי, כן, לצערי הרב מאוד מאוד, לא הייתי פה בשבוע של השבעה, ואם כי שמעתי את זה שם, אז ודאי שכל התפילות וכל הלימוד וכל מה שעשינו זה גם לעילוי נשמתו. יהודי יקר ביותר, הכרתי אותו מהשיעורים וקצת מבית הכנסת של הרב איבגי, אבל דמות אצילית ושקטה וצנועה וענב מעין כמותו, ממש מעין כמותו, אוהב התורה, אוהב לומדי התורה, היה רץ משיעור לשיעור, לא רק השיעור הזה היה מחליט, היה מחליט שיעורים, הכל בהתנדבות ומוחלטת, אחרי כן מעלה אותם על דיסקים, מחלק את הדיסקים. שעמדו לו הזכויות הללו, נשמתו עדן, אין ספק שכך היה, וחבל על דאבדין ולא משתתפים. אנחנו נדבר היום עם ירצה השם במעלת הכרת הטוב. פרשת וירא היא פרשה שעוסקת בעיקרה במכות מצרים. המצרים מתחילים לקבל מכות, פרעו המצרי מתחילים לקבל את מכות מצרים, והנה אנחנו רואים דבר שלכאורה הוא תמוה, וכמובן שיש לו הסבר, ורובכם בוודאי מכיר את ההסבר, אנחנו לטובת המהלך של השיעור וגם לטובת אלה שאולי לא מכירים, אנחנו נאמר אותו. יש דבר תמוה, אנחנו יודעים שמי שקיבל את הציווי להוציא את עם ישראל ממצרים זה משה רבנו עליו השלום, ומשה רבנו קיבל את השליחות הזו לצאת ולשכנע את פרעו, לשכנע במרכאות כפולות, לשכנע באמצעות אותות, מופתים ומכות, לשכנע אותו לשלח את עם ישראל ממצרים. אז היינו מצפים שמי שאכן יבצע את פעולת המכות זה יהיה משה רבנו עליו השלום. הנה אנחנו רואים ששלוש המכות הראשונות, כן? יש עשר מכות בסך הכל. זה חז"ל מחלקים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל רק שתדעו שעשר המכות, זה, כי אמרתי שלוש ראשונות, אז זה ג' ראשונות, זה שלוש המכות הראשונות, זה מכות שהן כנגד שלוש הספירות העליונות, ספירות הראש. דווקא אותם לא משה מכה, אלא אהרון. אהרון. אז לגבי מכת הדם, כתוב, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מסך ונטייתך לימי מצרים. מי מכה את היאור? מכת הדם, אהרון. אהרון הכהן. אחרי כן במכת הצפרדע, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה ידך במטך על הנערות ועל היאורים ועל האגמים, והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים. שוב אנחנו רואים שמי שמכה את המכה זה אהרון הכהן ולא משה רבינו. והמכה השלישית שלא משה מכה, היא מכת הכינים. ויאמר אדוני משה אמור אל אהרון, נטה את מטך ואך את עפר הארץ. והיה לכינים בכל ארץ מצרים. יש שלוש מכות, שתיים הם על היאור, על המים, שלא משה מכה אותם, אלא אהרון, והשלישית מכת הכינים שהיא באפר, גם אותה מכה אהרון ולא מכה משה רבנו עליו השלום. המדרש רבה, שמות רבה בפרשת ט', זאת אומרת, אמר רבי נחום, למה לא לקו המים על ידי משה? זו שאלה שאנחנו שואלים עכשיו. למה לא לקו המים על ידי משה? ברוכים הבאים. נכון? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המים ששמרוך כשהושלחת ליאור אינו דין שילכו עליך. המים הציפו אותך כשאתה הושלחת ליאור, המים שמרו עליך שלא תקבע, הציפו את הטבע, לא דין שעכשיו הם ילכו, הם יקבלו מכה עליך. ואותו עיקרון פועל גם על מכת הצפרדעים, שזה מכה על המים, והצפרדע עולה מן המים. אז כל מה שקשור למים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו עליו השלום, זה לא דין שהמכה תבוא על ידך, כי המים האלה שמרו עליך. לגבי הכינים, כיוון שהמכה הייתה על אפר הארץ, על החול, והחול הגן על משה רבנו בזמן שמשה רבנו הורג את המצרי, כתוב ואיפן כה וכה וירא כי אין איש ויח את המצרי ויתננהו בחול, אז רש"י על המקום בפרשה שם אומר שזה לא דין לפי, אומר ככה, רש"י אומר ככה, לא היה יעפר כדאי ללכות על ידי משה לפי שהגן עליו כשהרג את המצרי ויתמנהו בחול ונקה על ידי אהרון. משה רבינו פוגש בפרשה הקודמת, הוא פוגש את המצרי מכה את העברי מאחיו, ואז הוא הורג אותו ותומן אותו בחול. יש מדרש אחר בשמות רבה, מדרש אחר אבל פרשה כף, שמשה רבינו הגיע אליו, אל הרעיון הזה שלא הוא יכה את שלושת המכות הראשונות, דם, צפרדע וכינים, מדעתו. הוא הבין את זה מדעתו, זה קצת שונה מהמדרש הראשון. במדרש הראשון הקדוש ברוך הוא אומר לו, המים ששמרו לך אינו דין שילקו על ידך. במדרש הזה הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה רבנו, אלא משה רבנו מבין את הדבר הזה מדעתו. הקדוש ברוך הוא נכנס איתו כביכול בשיחה לפי המדרש, אומר לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, איכן המצרים שותים? אמר לו מינילוס, אמר לו הפוך אותו לדם, אמר לו איני יכול להפוך. יש אדם שותה מן הבור ומשליך אבן לתוכו? יכול להיות שבן אדם ישתה מהבור ואחרי זה נזרוק פנימה אבן, כמו שהגמרא אומרת, ובבקמה, דף צדיק ב', הגמרא אומרת בירה, באר, ושתית מנמיה, אל תשדי בי קלה, באר ששתית ממנה מים, אל תזרוק בצרור, צרור זה הכוונה לאפר, לאבנים, לא יכול להיות שבן אדם יעשה, יזרוק בור, יזרוק אבן לתוך בור שהוא שתה ממנו מים. שפה יש כמה תמיות. קודם כל, מה פירוש שיש הכרת הטוב כלפי הדומם, כלפי מים, כלפי אפר? זה, אנחנו מדברים על זה כאילו זה מובן מאליו, אבל באמת אם מתבוננים בדבר הזה, אז ברור שהכרת הטוב זה תכונה חיובית, זה אני מקווה ברור לכולם. להכיר טובה זו הנהגה מצוינת, הנהגה טובה, הנהגה חשובה, צריך להתאמץ להשתלם בהנהגה הזו, ללמוד, לחנך את עצמנו, להתאמן על הכרת הטוב, זה ברור. ולא רק שזה הנהגה טובה, זה להלכה. שולחן ערוך באורח חיים סימן קופי אומר שמה במפורש, אין מעבירים על האוכלים, אין מעבירים על האוכלים. דיין, אם בן אדם הולך בדרך והוא רואה פת לחם על הרצפה, הוא לא יכול לעבור להמשיך ככה, זה זרוק דרך ביזיון, צריך להגביע אותה, לעשות את המאכל לציפורים אולי, או משהו כזה, אבל לא להשאיר אותה ככה זרוקה בדרך ביזיון. אני זוכר את זה עוד מהבית שהייתי ילד קטן, הייתי הולך עם אמא שלי ועם אבא שלי, היו רואים לחם או נעמדים, ורימים, סבלים אותו על איזה גדר או משהו, שלא יהיה בדרך ביזיון מושלח על הרצפה. אז ברור שההלכה מתייחסת אל הכרת הטוב אל הדומם, לא רק במובן של איזו הנהגה טובה שצריך באמת מומלץ שמומלץ לפעול על פיה, אלא זה דין, זה הלכה. הלכה, תזכרו, הלכה נקראת הלכה משום שזה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מוליך את האור והשפע לעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי ככה, אתה רוצה שפע, תפעל בדרך הזו שאני קובע לך. אז אם בהלכה, זה הלכה לשון הולכה, מוליך את השפע לעולם. אם זו הדרך להמשכת השפע בעולם, אז אתה לא, זה לא המלצה. זה כמו שאתה עכשיו רוצה להגיע נקודה A לנקודה B, נקבל מפה. המפה היא לא המלצה. לא תלך לפי המפה, לא תגיע. המוליכים, מוליכי האור של הקדוש ברוך הוא, זה הלכות. תורה ומצוות. איך לעשות את הדברים? ככה זה נכון, ואחרת זה פשוט שגיעה, לא תגיע. יכול להיות שלך המון כוונות טובות, והלב שלך יהיה מלא אהבה ואחווה ושלום ורעות, אבל אתה עושה שגיעה, לא תגיע. כמו שאדם רוצה לשלוח, היום זה קל להסביר, נכון? אם אדם רוצה לשלוח עכשיו מייל למישהו, זה יכול להיות מלא אהבה, אחווה, שלום, רעות, כוונות טובות, כולו זך וטהור ונקי. אבל אם הוא לא יכתוב את הכתובת המדויקת, ולא יעשה את סדרת הפעולות המסוימת שצריך לעשות, זה לא יגיע. הוא נורא, הוא בסדר. יש לו את המכשיר טלפון ביד, ויש לו את, זאת אומרת, את החומרה עצמה, ויש לו בצד השני מי שמחכה לטלפון. קודש ברוך הוא מחכה לטלפון שלנו, אבל אנחנו לא מחכים, נכון. לא יגיע, שיחה לא תגיע. ממילא ברור שכאשר השולחן ערוך קובע שצריך הכרת הטוב כלפי דומם, במקרה הזה האוכלים, הדוגמה היא באוכלים, זה לא רק הנהגה טובה או המלצה, אלא זה דבר שהוא עקרוני, חשוב, בדרך החיים של יהודים. זה דבר חשוב, הכרת הטוב. אז השאלה חוזרת עם תארה ומתעצמת, מה פשט שאדם חייב בהכרת הטוב כלפי דומם? מלך כלפי אדם אחר אני מבין. אבל מה כלפי דומם? הדומם הוא לא מרגיש לכאורה, כן? הוא לא מרגיש, הוא לא נפגע. אם נניח אותה פת לחם מושלכת באפר, בצד הדרך, ואני עובר, אז היא לא נעלבת, היא לא נפגעת, אני לא פועל עליה בשום אופן כאשר אני עובר ולא לא מרים אותה. או הפוך, ואם הרמתי אותה, אז היא הרגישה פתאום כבוד, והיא מרגישה נחת רוח, יש לה נחת רוח. לדומם אין נחת רוח, הוא לא מגיב אליי, לכאורה. הוא לא נהנה מהיחס אליו, והוא לא נפגע מהיחס אליו. הוא דומם. אז אם ככה, מה הפוך עוד יותר מזה? אם אני מסתכל רק מנקודת ראות שכלית, אם אני מתבונן לדברים רק בעיני שכל, זאת אומרת, אני בוחן אותם במשקל, בשקלא וטריא, בלי לערב שום עניין רגשי. שום עניין רגשי. הדומם לא פועל פעולת הטבה. נכון? הוא לא פועל פעולת הדבר. כשהחול היה שם, החול לא עשה טובה למשה רבנו. משה רבנו השתמש בחול, אבל החול לא קם וחיסה מיוזמתו את הגופה של המצרי הרוג. ולמשה לקח חול, וסבור, תמן את המצרי, וחיסה אותו בחול. ואותו דבר המים. כשמשה הושלח אל היאור, אז המים היו שם. ממילא מים מציפים תיבת גומה, עצי גומה. כאשר היא מזופתת, בוודאי הם מסיפים אותה. אז בשכל, העובדה שמשה רבינו פעל, השתמש בתכונות של האפר, השתמש בתכונות של המים, הוא אולי הפך אותם לכלים לקידוש השם, הוא הפך אותם לכלים במהלך הגאולה. אפשר למצוא לזה הרבה מאוד סיבות טובות, אבל הם לא פועלו עולם לכאורה. איפה פעולת ההטבה שכלפיה הוא צריך עכשיו לומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אני את השליחות הזו שאתה השתלת עליי, לא, אני לא רוצה לעשות אותה. למה המים הצילו אותי והאפר עזר לי עם המצרי? זה עכשיו השאלה, אני מקווה, ברורה. זאת אומרת, פתאום מאיזה הבנה, מאיזה תחושה שזה לגמרי מובן מאליו שמשה רבנו חייב בהכרת הטוב כלפי הדומם, זה נדמה לי שזה הופך להיות פתאום בלתי ברור לחלוטין. זאת אומרת, בעיני שכל לפחות, לא ברור למה צריך הכרת הטוב כלפי דומם. עכשיו, נכון? כי הדומם לא פועל עלינו, הוא לא נהנה, לא נפגע, ואנחנו פועלים עליו. אז כשאני פועל עליו באיזושהי פעולה שנניח גורמת לי הטבה, ואם זה בזה לרצון השם ובדרך השם, אז אני אולי, אני עשיתי טובה לדומם, לא הדומם עשה טובה לי, לכאורה. כן, אני העליתי אותו למצב שהוא כלי שמשמש בעבודת השם. מה הטובה שהוא עשה לי? אפשר לדבר לך שדומם עושה לי טובה. ברור שכל מה שאני אגיד על הדומם, אחרי שאני אהיה מקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, על דברים אחרים. אם לגבי הדומם אני אגיע למסקנה שיש לאדם חובה בהכרת הטוב כלפיו, אז בטח יש לו חובה על צומח, בטח על חי, ובטח ובטח שיש לו חובת הכרת הטוב כלפי מדבר. כן, זה ברור. לכן אני מחדד את השאלה לגבי הדומם. אלא שחזם למדים אותנו שיש לנו חוץ מאשר עיני שכל, יש לנו כמובן מידות שהן כולם מידות של רגש, מושפעות מהרגש, נפעלות על ידי הרגש, ולא דווקא על ידי השכל, או לא רק על ידי השכל. יש לנו עולם שלם, שהוא עולם של רגש, לכל אדם אגב, לכל אדם. יש אחד שאצלו עולם השכל יותר דומיננטי, יש אחד שעולם הרגש יצאו יותר דומיננטי, יש אחד שמביא, למד, החיים לימדו אותו, צורה נכונה או לא נכונה, שגם אם עולם הרגש יצאו חזק ומפותח, אז הוא מדכא אותו, הוא מגביל אותו וכו'. אבל אין אדם שאין לו עולם רגש, אין דבר כזה. כמו שאין אדם שאין לו עולם שכל, ברמה כזו או ברמה אחרת, אבל יש עולם שכל ויש עולם של רגש. והם בדרך כלל צריכים לחיות בסוג מסוים של הרמוניה. אדמור הזה כן אומר שצריך להכפיף, להשליט מוחין על ליבאים, שצריך להשליט את המוח על הלב. אבל זה אולי בסוף השיעור נדבר קצת על אדמור הזה כן, שיום ההילולה שלו זה בעוד יומיים, בחב דלד, חב דלד צוות. זכיתי להיות אצלו בשבוע שעבר על הציון, כן. היה מופלא מאוד מאוד, אז אולי נאמר איזה כמה מילים גם משנו של האדמור הזה, כן. שחזם למדים אותנו זה דבר עצום. לדעתי זה חידוש גבוה מאוד. חזם מלמדים אותנו שכאשר אדם מבזה את הדומם, כאשר הוא לא מכיר טובה לדומם, מה שנפגע זה לא הדומם, זה האדם עצמו. הרגש של האדם נפגע. זאת אומרת, ברור שהרגש לא מגיב, או זה צריך להיות ברור, שהרגש לא מגיב רק לפי חוקי ההיגיון. לכן הוא לא היגיון, הוא רגש. כי הוא מגיב לפי חוקי רגש. וזה חוקים מעט שונים מחוקי ההיגיון. אדם שפועל מתוך נתינה מתמדת, שהוא איש לא חסד, שהוא נותן, שהוא פועל בצורה כזו של חסדן, שמכיר טובה ומבין שכל מה שהוא מקבל ואת הקדוש ברוך הוא לא מגיע לו כמובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו, כן? חי לפי, כן? אצל ברסלב אומרים לא מגיע לי כלום, יש כלל כזה, לא מגיע לי כלום, צריך להתחיל את היום ככה, לא מגיע לי כלום, כל מה שאני מקבל זה הכל הטבה מוחלטת מהבורא, לא בגלל שמגיע לי, בגלל שקדוש ברוך הוא טוב. זה משנה קצת את ההסתכלות על החיים אגב. אם בן אדם חי מהמקום הזה, אז כל דבר קטן שהוא מקבל, יש לו ארוחת בוקר, לא מובן מאליו. יש לו אישה, לא מובן מאליו. יש לו בעל, לא מובן מאליו. יש לו ילדים, לא מובן מאליו. יש עבודה, לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. גם אם לא קל, כן, עדיף שיהיה קשה ויהיה את העבודה, משהו לא תהיה עבודה בכלל. נכון? זה ברור. אז ברור שכשאדם חי, אדם כזה, יהודי, שנניח חי בצורה הזו, אז הוא הופך להיות אסיר תודה לכל מה שהוא נהנה ממנו. עכשיו, כדי להבין, כל מה שאדם נהנה ממנו, מצדיק, נכון? מצדיק את הביטוי אסיר תודה. מה זה אסיר תודה? פעם חשבתם על זה? אסיר זה מלשון בית האסורים. אדם שהוא אסיר, בבית סוהר, זה אסיר. אתם זוכרים את הלימוד לגבי המילה אסור, שלא טוב להגיד אותה לילדים, לא טוב להגיד אותה בכלל. חוץ מזה שזה שם של שין דלד, אז שלא טוב לחזק אותו, כל פעם שאומרים אסור מחזקים אותו כי קוראים לו בשמו, אבל אסור כמו אסיר זה קשור, זה קשור, זה עזוק, כן? אסור בבית האסורים זה מלשון אסיר, האסיר בבית האסורים. אז כשאנחנו אומרים שמישהו, אתה אומר למישהו אסור, אז אתה מיד מגביל את, את המודעות שלו, אתה קושר אותה. במיוחד אם זה כלפי ילדים שיש לנו יחס אליהם. זאת אומרת, אם אנחנו ההורים אומרים לילדים כל הזמן אסור, 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 אז ביחס למה שאומרים אסור, אנחנו מגבילים אותם. זה לא מילה טובה, כדאי להשתמש במילים אחרות, אבל גם בכלל בחיים. וגם שואלים שאלות אפילו הלכתיות, אז יש דרך לומר, בלי לומר אסור להגיד שזה לא טוב. אנשים לומדים את זה, לומדים להגיד לא כדאי, לא מומלט, לא צריך, לא טוב, לא נהגנו בזה. יש כל מיני ביטויים שאנחנו משתמשים בהם, שהם לא, שהם מבטאים לא, בלי להגיד את המילה אסור. אפשר להשתמש בזה. מילה אסור היא לא מילה טובה. בכל אופן, אבל אם צדיק נהנה ממשהו, הוא הופך להיות אסיר תודה כלפי אותו דבר. הכוונה זה שהוא ממש הופך להיות אסיר של התחושה הבלתי נשלטת שלו להכיר טוב. שזה יהיה גומם, שזה יהיה צומח, שזה יהיה חי, שזה יהיה מדבר, שזה יהיה מה שזה יהיה. נהניתי ממשהו. אם אני באמת רכשתי את המידה הזו, הטובה הזו, אני מיד הופך להיות אסיר תודה. אני לא שוכח את זה. לא יכול לשכוח את זה. זה משהו שקושר את הרגש שלי אל אותו דבר שנהניתי ממנו. קושר את הרגש שלי. כשזה לא קיים בצורה הזו, אז אנחנו, זה אומר שאנחנו לא מתוקנים. לא מדבר עליכם, מדבר עליי, על עצמי. זה אומר שאנחנו לא מתוקנים. זאת אומרת, אם אני יכול ליהנות ממשהו, ולא הפכתי להיות אסיר תודה כלפי אותו דבר, לא משנה באיזה עולם אנחנו מדברים. חי, דומם, צומח, לא משנה מה. ולא הפכתי להיות אסיר תודה, זה אומר שהעולם הרגש שלי לא מתוקן. יש בו עדיין פגם, קלקול, שצריך לתקן. אתה אמור בעולם רגש נקי, מתוקן, זך, טהור, אתה אמור להרגיש אסירות תודה כלפי אותו דבר שהינה אותך, שעשה, שנתן לך הנאה. גם אם הוא דומם, שלא מגיב, שלא חש ולא מרגיש, זה בכלל לא הדומם, זה אתה, בעולם הרגש שלך. התיקון הוא לא אף פעם לא של דברים חיצוניים מסביב לנו. תזכרו שכל מה שחיצוניים לנו נועד לתיקון שלנו. אנחנו לא באנו לתקן את החיצוניות, אלא כל החיצוניות זה הזרים לתיקון הפנימי שלנו. התיקון הפנימי שלנו בסופו של דבר גם יגרום תיקון של המציאות כולה, אבל לא דרך תיקון פרט כזה או אחר. גם כשאני אוכל ומוציא ניצוץ מדבר קדוש, מעלה ניצוץ, אז אני מתקן אומנם את האוכל, אבל בראש ובראשונה את מה אני מתקן? את עצמי. אני מכיר תודה לקדוש ברוך הוא, אני מברך לפני שאני אוכל, אני אומר תודה אחרי שאני אוכל, כן? כל הברכות האלה, יש בהן חוץ מאשר מה שלמדנו שזה הברכה של שפע אין על המציאות, יש בהן קודם כל אמירה תודה לשם. תודה לשם. אמירה, בברכה יש אמירה תודה. בלי המילים תודה. יש אמירה תודה. אז אם ככה אנחנו רואים שההלכה וחז"ל נתנו משקל גדול לעולם הרגש של היהודי ולעובדה שפגיעה ברגש משפיעה על היהודי מראש ועד עקב. זאת אומרת, לא בכדי זה נקבע להלכה, לא בכדי אנחנו צריך נראה גם שזה לא רק אצל משה רבנו, זה נמצא בעוד מקומות בתורה, דווקא בראשית, שזה כל הספר הזה הוא ספר האבות, הוא ספר הישר, הוא נקרא ספר הישר, כי הוא מלמד אותנו ללכת ישר, מלמד אותנו קודם כל את האלף ב' מעשה אבות, סימן לבנים. אבל גם מהמקרה פה, ממה שאנחנו לומדים פה, ברור שפגיעה ברגש משפיעה על המידות, היא מקלקלת את המידות. אם אני מסוגל להיות כפוי טובה כלפי משהו ולא לחוש אסירות תודה, או הכרת, אין לי הכרת הטוב כלפי אותו דבר שהינה אותי, ממילא זה אומר שעולם הרגש שלי, עולם המידות שלי, מקולקל, לא מתוקן, טעון תיקון, טעון שיפור. ברור שאם היינו מסתכלים על המעשה של הקעת היאור, צריך מטה ולעקות את היאור, רק בעיני שכל, לפי התכלית של המעשה, אז משה רבנו יכול היה לומר לעצמו, לו היה שחלטן וזהו. וזה הרבה פעמים, אני מדבר על עצמי, הרבה פעמים יכול לקרות לי, שאני שופט דבר, אז אני אומר בוא נהיה הגיוניים, בוא נהיה הגיוני. עכשיו אני הולך לקוט את היור, אני הולך לקוט את היור בשביל ההנאה שלי, הפתאום. אני הולך לקוט את היור כי אני בשליחות של השם. אני עומד להוציא את עם ישראל ממצרים. אני עומד לקבל את התורה עבור עם ישראל. לא ליח אותם לארץ ישראל. הקעת היור היא אמצעי בדרך. בוא נקר, צריך לקוט את היור. זה מקרב את הגאולה. היור יהפוך להיות מכשיר לקירוב הגאולה השלמה. נחמד. מה עולם הרגש אומר באותו זמן? עולם הרגש אומר, רגע, רגע, רגע. עזוב אותי מה יהיה בעתיד. גאולה, בתורה, בארץ ישראל, הכל בסדר. אבל כרגע, כרגע זה לא המים שנהנית מהם? שהצילו אותך? ששמרוך? זה לא המים האלה? הקאה, עכשיו, המשמעות שלה, שאתה מכה, אתה לא מכיר טובה, אתה מכה דומם שנהנית ממנו. זה לא בסדר. זה שתי הסתכלויות שונות על המציאות. זה קיים, לא נעים להגיד, אבל שתדעו, זה קיים אצל כל אדם, כמעט בכל עניין, אפשר למצוא את זה, כמעט בכל עניין, שהוא שופט את הדברים, הוא מסתכל עליהם פעם אחת בעיני שכל, ופעם שנייה בעיני רגש, והשאלה מה מכריע. חז"ל מלמדים אותנו שבהסתכלות על דבר שנהנית ממנו, ההסתכלות היא לא לצפות למרחוק, בעיני שכל, מה יהיה, מה תכלית הדבר, מה יהיה בסוף וכו', אלא לראות כאן ועכשיו, נהניתי עם אותו דבר, אני לא יכול להיות כפוי טובה. אני חייב להכיר טובה. עכשיו אני מסתכל. עכשיו, זה המים האלה שהצילו אותי? זה האפר הזה שהזדמן לי שם כדי לתמון את המצרי? אני לא יכול להיות כפוי טובה. אותו דבר לא יכול לומר לגבי האפר גם, כן? זה תהליך הגאולה, תהליך קבלת התורה, יש המון סיבות טובות למה להכות אותו. יותר מזה, חז"ל לימדו אותנו שפגיעה בהכרת הטוב יכולה לגרום ליהודי לכפור בקדוש ברוך הוא. לכפור שיש הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך זה חמור. זה פועל עלינו, זה מקלקל אותנו. להיות כפוי טובה זה מקלקל את האדם. כשאדם מכיר טובה, הוא מכיר בגדולת השם וחסדי השם והחסדים שהשם עושה עם כל הבריאה כולה. ובאופן הזה שהוא מכיר טובה ומכיר בחסדי השם ומכיר שהוא הטוב והמתיב והוא מיטיב לכל, כן? ודרכו של הטוב להיטיב, אדם מכיר את הטוב שבבריאה של הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להידבק בשם, הוא יכול להרגיש קרבת השם, להרגיש כל, על כל צעד ושעל איך הקדוש ברוך הוא עוזר לו, איך הקדוש ברוך הוא מנחה אותו, איך הקדוש ברוך הוא מספק לו ממש את הצרכים שלו, את מה שהוא צריך, הוא מזמן לו חול, הוא מזמן לו מים, הוא מזמן לו את מה שהוא צריך לתפקוד היומיומי, לא צריך דברים גדולים. אנחנו כל יום עושים קריאת ים סוף, עושים להתפרנס בקריאת ים סוף. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, ככה אומרת הגמרא. כל יום עושים קריאת ים סוף. אז כל יום אנחנו עוברים את התהליכים האלה, כן? שצריך להיות, בין היתר זה התהליכים האלה. אז אם אני יכול להכיר טובה, להכיר באמצעות הכרת הטוב כלפי דומים צומח חי ומדבר, להכיר את גדולת הבורא ולהכיר לא טובה, ומתוך כך אני מרגיש את הקשר המיוחד שלי עם הבורא, אני דבק בהשם, אני כל הזמן שיוויתי השם ונגידי תמיד, אני רואה כל הזמן פעולת הבורא בכל מה שעובר עליי, כל מה שהוא מזמן לי בכל מה שקורה. אז ברור שהמידת הדבקות שלי בקדוש ברוך הוא בהשם היא תקבע בסופו של דבר את מידת ההנאה שלי ממה שקרוי מזיב השכינה, מהאור שהקדוש ברוך הוא מזרים הנה לעולם, לא האור של מנורות או של שמש, אלא האור מבחינת שפע, מבחינת התכליות שהקדוש ברוך הוא מוריד הנה לעולם. כל מה שאנחנו אוהבים, אהבה ובריאות ושמחה וסיפור, כל הדברים שבשבילם אנחנו עובדים וטורחים כל הזמן לשפר את הסביבה, את הסביבה שלנו ואת הנוחות שלנו ואת הכל, כדי להרגיש את התחושות האלה, לקבל אותן. ברגע שאני דבק בשם, אני קל לי הרבה יותר להרגיש את זה, גם אם כאילו אובייקטיבית, כאילו במרכאות, כמו שאנחנו אומרים, אובייקטיבית, אם היה אדם מסתכל עליי, הוא אומר, ממה הוא נהנה? אבל מכלום אתה יכול להנות. כן, אם יש לנו בזה שם מהניפולס, פעם ראשון הסיפור שפעם שני תלמידים של המגיד, יש לי גם של המגיד, רבי דוב בר מנזריץ', המגיד זה התלמיד של הבעל שם טוב. אז אז האם אצל המגיד, זה רב זו שתמון לידו, אותו ציון, זה בחור, ואני פה נדע, זה חור, בסוף העולם שמאל. הגענו לשם וסיפרנו את הסיפור הזה. היו שני תלמידים של המגיד, למדו עם המגיד, גמרא וברכות שאומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. והם שאלו את המגיד, שאלה שמתבקשת, איך יכול להיות שאדם יגיד ברוך דיין האמת, או ברוך הטוב והמיטיב, באותה שמחה? יכול להיות דבר כזה? אדם יש לו צרות, הוא יכול לברך על שרה באותה שמחה שמברך על זה שהוא זכה בפייס? נשמע הגיוני? לא יהיה, אבל ירושה, נכון, נגמרם, ויהיה כמה דוגמאות שם. אז המגיד אמר להם, תשמעו חבר'ה, אתם רוצים באמת ללמוד, אני לא יכול למד אותם, אבל יש לי, אני מכיר מישהו שיכול למד אותם, ושלח אותם להניקו לי. אמר להם, תשמעו, בית המדרש והניקו לי, מאחורי התנור, אתם תמצאו יהודי, הוא ילמד אותם את זה, אז היו בטוחים שהם יגיעו להניקו לי, כמובן זה חצה דרך, זה כל מסע באוקראינה זה מאות קילומטרים, אז הם יוצאים, סוס והגלאג' שלג מינוס 21, הגלה שוקעת בבוץ ובשלג, והם דוחפים וטורחים וזה, בסופו של דבר מגיעים אל התנור והניפולי ומחפשים את הרב הגדול שילמד אותם מה שהמגיד לא יכול היה ללמד אותם, כן? המגיד היה בעל צורה, בטוחים שימצאו שם עכשיו מישהו עוד יותר בעל צורה מהמגיד. וכמובן ברוריה, איש חכם מאוד טוב להיות, נכון? ומשכיל, ורב הכי גדול של, בעולם. כלומר, המגיד. אז הם עושים אחורי התנור את רבי זישן מהניפולי. ורבי זישן מוטל שם אחורי התנור. כולו פסע וחבורה. כולו כתות עם פצעים, לבוש של דל שבדלים. והם כמעט חוזרים אחורה. זה משהו פה לא הגיוני. אבל המגיד אמר. אז הם אומרים לו שלום, הוא אומר להם שלום, כן, מי אתם? אנחנו תלמידים של המגיד, ושלח אותנו לשאול, המגיד מזריץ', ושלח אותנו לשאול אתכם שאלה שהתקשנו בה, התקשנו בהבנתה בבית המדרש. אז זוסיה מסתכל עליהם בעיניים גדולות ואומר, נו, המגיד שלכם שלח לשאול אותי, מה השאלה? אמרו לו, איך? אנחנו התקשנו בהבנת השאלה איך יכול להיות שאדם יברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. הוא הסתכל עליהם ואמר להם, אני באמת מתפלא על הרב שלכם. הוא היה צריך לשלוח אתכם לאדם שהיה לו פעם רע, לא אליי. איפה הוא לא היה לי רע? לא יודע. לא יודע לבחרים על הרע. אוקיי, זה הלימוד. זה הלימוד. אם צורת ההסתכלות היא לא באמת, אם אני מסתכל אובייקטיבית, יכול להיות שהאדם הזה נראה דל ועני. אבל השאלה אם הוא חי בשמחה, בסיפוק, אם העולם אוהב אותו והוא אוהב את העולם. זה השאלה. אז כשאדם חי במידת הכרת הטוב, הוא דבק בהשם, הוא יכול להגיע ליהנות מזיו השכינה, דהיינו שהאור הפנימי שלו יהיה כל כך חזק, שהוא לא יחוש שום מחסור שנובע ממשהו חיצוני. אין, לא, אין מחסור. זה היה הכוח של רב זושי היה מתחתה לפני הקדוש ברוך הוא כמו תינוק לפני אביו. כמו תינוק, הוא לא היה מבקש כלום מבשר ודם, כלום, 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 כלום. שום דבר, אף פעם. וגם לא היה אומר את המילה אני, כמו שאתם בטח זוכרים. הוא היה אומר זושי. הוא היה רעב, הוא היה מרים את הראש לשמיים, הוא היה אומר, ריבונו של עולם, זושי רעב. זה שווה את זה. אז רב מושי היה פונה אליך, אז הוא אומר, רבנו של אדם, זה שווה את זה. לא היה מגיע אוכל. זה אומר, ריבונו של עולם, לרב זושה יש תיאבון. סוף כל סוף היה מגיע אוכל, באיזשהו מקום, שהיה מרים את הראש לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, תודה על האוכל. עכשיו, אז לנו נראה טבעי שהעיקר זה התודה על האוכל, קיבלתי אוכל תודה. הוא היה אומר כך, ריבונו של עולם, תודה על זה שיש לרב זוש את אהבה. אז זה הוא אמר תודה. זה יותר משמח בחלקו, זה לא מובן מאליו שיש תיאבון, חבר'ה. שיהיה בריא אבא שלי. עכשיו הוא לא מרגיש טוב. אין לו תיאבון. קל מאוד להגיע לאין תיאבון. וכשאין תיאבון זה מצב לא טוב. זה שיש לנו תיאבון זה לא מובן מאליו. המון תודה להשם הזה. שיש לנו תיאבון לאכול. זה לא דבר פשוט. צריך ללמוד את זה. זה ממי לומדים את זה? מרב זושי. למה לא שלחו אותם ללמוד את זה מזה? נגיד הוא מצווה, רבי אלימלך מזנס, שהיה, הוא היה אחי של רב זושי, אבל ההנהגות שלהם היו הפוכות או שונות במידה רבה. הוא היה יותר גבוה ועדור ונגיד ומצווה ותקיף. לא, שלחו אותם ללמוד את זה מרב זושי. כי חיצונית אצל רב זושי נראה שאין לו כלום. אבל כשאתה פוגש אותו, אתה מי שיש לו הכל. למה? כי הוא נהנה מזיו השכינה. העולם הבא, פה. כן? אנשים חושבים, העולם הבא זה באיזה מקום, לא יודע איפה. לא יודע, לא יודע איפה. אבל העולם הבא, כשאני אומר למישהו ברוך הבא, הוא כבר פה. העולם הבא הוא פה. רק השאלה אם אתה שם או לא. זה השאלה. לא אם העולם הבא שם או לא. העולם הבא פה. עכשיו אתה שם איתו בעולם הבא או אתה בעולם אחר? זו השאלה. אפשר לחיות את העולם הבא פה. רבי שחל. זה ליהנות מזיו השכינה. עכשיו זה לא יכול להיות, לא יכול לקרות אם אתה לא מכיר טובה מי דומם, דרך צומח, חי ומדבר. אתה צריך לרכוש את המידה הזו. חז"ל אומרים כל הכופר בטובתו של חברו סופו שכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. זה קל וחומר, נכון? אם אדם פוגם בהכרת הטוב כלפי דומם, הוא פוגם במידה עצמה של הכרת הטוב. איפה? במידה שקיימת בו. אם אדם יש לו נניח סור העניין X, זה כמותי X של הכרת הטוב. עכשיו, הוא פוגם במידה, הוא מפחית מהמידה שקיימת אצלו. דהיינו, הוא יוצר חוסר בהכרת הטוב. יוצר חוסר, המידה הזו נחסרת. היא עולה ונחסרת. עוד פעם, ועוד מקרה, ועוד דבר, ועוד מקרה, ועוד דבר, עד שהיא מצטמצמת מאוד מאוד מאוד. ואז אין לו הכרת הטוב, לא רק כלפי דומם. אין לו הכרת הטוב כלפי שום בריאה. כי הצטמצמה המידה. הוא פגע במידה. אז גם... בסוף לא תהיה לו הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא. איך הוא ירגיש הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא? הוא לא מרגיש הכרת הטוב כלפי אשתו, הוא לא מרגיש כלפי המורה שלו, הוא לא מרגיש כלפי הרב שלו, הוא לא מרגיש כלפי אף אחד כבר הכרת הטוב. הוא איבד את זה, הוא ירגיש כלפי הקדוש ברוך הוא? הוא איבד את המידה. הוא כבר מסתובב בעולם והוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא מטיב איתו על כל צעד ושעל, הוא לא רואה את זה כבר. שהוא פגם את הכרת הטוב כשהוא התחיל לפגום בהכרת הטוב שלו, שהוא עבר ליד אוכל ולא הרים אותו מהרצפה ולא נהג בו דרך של כבוד. וכן על זו הדרך. זאת אומרת, הזהירות בהכרת הטוב מתחילה בדומם. משה רבינו הבין את העצם של הדבר, עצם מבחינת עצמות הדבר. את התוך שלו, את הלב, את הליבה הוא הבין. הוא הבין שאם הוא מכה את המים, הוא לא מבזה את המים, הוא מבזה את מידת הכרת הטוב שבו. אם הוא מכה את האפר, הוא מבזה את מידת הכרת הטוב שבו, ולכן הוא לא יוכל להיות נאה דורש נאה מקיים שהוא יצווה שכן בתורה מצוות שקשורות בהכרת הטוב, כי הוא לא נהג בהכרת הטוב. אבל יותר מזה, הוא יפגום במידת הכרת הטוב, ומי יודע לאן זה יגיע? גם במידת הכרת הטוב אתה, עוד פעם, זה מחסיר מהמידה, זה כל פעם הולך ומצטמצם. זה עלול להגיע לקשירה חס שלום. תבינו, רבותינו, לא לפני 3,000 שנה, ב-200 השנה האחרונות, היו היו מקפידים, ועד היום, ועד היום, בכלל, ועד בכלל, ועד היום, ועד עולם, גם. מקפידים מאוד במידת הכרת הטוב. ונתן צבי מסלבודקה. הוא הביאו לפניו פעם שאלה בקשר למחירת איזה בית מרחץ שהיה בעיירה. הוא אמר, סליחה, אני לא דן. אני לא דן במחירת בית המרחץ הזה. אמרו לו, אבל אתה בית דין פה, מה שאתה יודע, אני לא דן. מה ההבדל בין בית המרחץ הזה לשדה של פלוני? או של משהו אחר שקשור לציבור. הוא אמר, בבית המרחץ הזה אני נהניתי ממנו. אני לא דן במחירה שלו. אני, במקווה הזה קבלתי, אני לא דן במחירה שלו. לא יכול. לא יכול. יש לי הכרת הטוב של אותו. לא יכול. זה כלפי מידי. כמה צריך להיזהר באדם, בחבר שגם על התחתו. חבר. לא מדבר על דברים יותר קרובים, אבל סתם חבר שגמל טוב, סתם צריך להיזהר בהכרת הטוב לכל דבר. הכרת הטוב לבעלי חיים מצאנו ממש בדברי התורה עצמה. התורה אומרת שכשעם ישראל יוצא ממצרים, אז על כל איש בישראל לא יחרץ כלב לשונו. עם ישראל יוצא, במצרים עולים עם כלבים עזים, נגיד, תורה עניין רוטוויילרים ו... דאנסטפים, אוקיי. המצרים, הכלבים האלה משתוללים, רואים עם שלם יוצא ממצרים. נכון, אז בדרך כלל, אם היה יוצא עבד ממצרים, מצרים אף פעם לא ברח אף עבד. היו כל מיני אמצעי הגנה לפרעה, כישופים ואלה ואחרים, שהוא הבטיח שאף עבד לא יוצא ממצרים. אבל בין היתר היה לו את הכלבים. הכלבים האלה היו מזהים עבד יוצא ממצרים, קוראים אותו לגזרים קטנים. עם ישראל יוצא ממצרים, הכלבים עומדים, לא חורצים לשון וגם לא נובחים, שהילדים לא ייבהלו, שהתינוקות לא יפקו. אז מה הם קיבלו? כל נבלה, התורה נותנת מצווה ליהודי, שאם יש לו נבלה או טרפה, לכלב תשליכון אותו. תן אותו מאכל לכלבים. למה? שכר על זה שהם לא נבחו. על זה שהם לא חרצו לשון, שהם לא עשו קרן השיניים את ה... כשהם מתגרים לפני תקיפה, הם חוסקים שיניים, אז הם לא עשו את זה. הם לא עשו את זה, מקבלים, מאז יש מצווה ליהודי, לכלב תשליכון אותו. את הנבלות והטרפות לכלב. הכרת הטוב כלפי בעל חיים. יעקב, כשהוא שולח את יוסף, אז הוא אומר לו, הולך ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. ואלה שלום אחיך, אני מבין, מה יש לך ללכת לראות את שלום הצון? את מי? את הכבשה? לאנה? את מי אתה הולך לראות שם? הוא הכיר שם איזה כבשה יוסף. באופן אישי, לך לראות את שלומה? מישהו פעם שמע דבר כזה? לא, יש הכרת הטוב כלפי הצון. יש הצון הזה, אתה חולב אותו, אתה נהנה מהבשר שלו, אתה זה, יש הכרת הטוב, בסדר מה קורה איתו. יעקב אבינו בעצמו, לא חוזר בשביל פחים קטנים ונתקל שם במעבר יבוק עם שרו של עשיו מלחמה שלמה, מלחמה רוחנית מהקשות שידענו אי פעם. וכשיעקב ניצם מול שרו של עשיו, שרו של עשיו מנסה כל תחבולה אפשרית לפגום ביעקב. למה כל המלחמה? כי יעקב צדיקים ממונם חביב עליהם כגופם, לא שום קמצנים. פעד לו שני שקל של הפחים קטנים האלה? הוא לא קמצן הצדיק. אלא מה? הוא נהנה מהפח הזה? הוא לא זורק אותו. סתם ככה. כשאדם שוכח משהו, מה המשמעות שהוא שוכח את אותו דבר? מה המשמעות? הוא לא מכיר תודה. למה? כי אם הדבר הזה היה במודעות שלו, הוא לא היה שוכח אותו. זאת אומרת, כשאני לא מכיר טובה, הרבה פעמים זה כי אני הסרתי מהמודעות שלי את אותו עניין, את אותו דבר, את אותו... מישהו עשה לי טוב, שכחתי את זה. הסרתי את זה מהמודעות שלי. אדם לא ישכח אף פעם מפתח, או כל דבר אחר, והמודעות שלו כל הזמן עסוקה במפתח. אבל אם זה לא במודעות שלו, אז יכול להיות שהוא ישכח אותו. שכחה נובעת מזה שאותו עניין לא במודעות שלנו. לא במודעות, זה יצא מהמודעות, אז אני יכול לשכוח, אני יכול לשכוח ממילא, אני לא זוכר את הטוב, לא זוכר את הטוב, אני גם לא מכיר טובה. יעקב אבינו, שהוא שכח פחים קטנים, כוונת הדברים זה שלרגע המודעות שלו לא עסקה בדברים הקטנים. אפשר להבין אותו, הוא היה עסוק בעברת עם ישראל את מעבר יבוק. זה עם ישראל, הילדים שלו, השבטים הקדושים והאימהות הקדושות, זה עם ישראל לעתיד לבוא. אז הוא עסוק עכשיו בעברת עם ישראל את מעבר יבוק. אפילו בלי העניין הרוחני, אפילו בלי שצריך להעביר נהר את המשפחה שלו. אז הוא עסוק בדברים גדולים, הוא עכשיו המודעות שלו לא עסוקה בשתי פחים קטנים. הוא מתקן את זה, הוא חוזר להביא את הפחים הקטנים. הוא לא משאיר את זה לא מתוקן. כי זה לא תקין. נהנית מזה, אתה לא יכול להשליך את זה כמו שלא היה. אצל משה רבנו רואים את זה גם כפי פרו. ראינו דומה, ראינו חי. אבל יש גם כלפי פרו עצמו. כשמשה רבנו נשלח, קדוש ברוך הוא אומר לו בפרשה שלנו, ואתה לך ישלחך אל פרו, אז המדרש אומר, שמשה רבנו אומר, סליחה, קדוש ברוך הוא, אני לא יכול. הוא פתח לי את ביתו, נתן לי לאכול, אני הייתי לו כבן, אני לא יכול עכשיו לחזור בתור מי שמכה אותו. אני לא יכול. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל גאולת ישראל תלויה עכשיו בהתנגשות הזו שבינך לבינו. כן, עכשיו שמעתי שיש סרט שמתאר את ההתנגשות הזו. לא זוכר איך קוראים לו, סודוס או נסיך מצרים או משהו כזה, אבל מאיזה פרו? פרו של משה רבנו זה אותו פרו.
זה
אותו פרו שזה פרו של יוסף כתוב, יש לו ידע ויש מן דאמר שזה פרו אחר. כן, אז יש מדרש כזה שאומר, בדרך כלל זה פרו הזה. יש גם מדרש כזה שאומר שכדש ברוך הוא אומר לו תחזור מיתרו, אז כדש ברוך הוא אומר, מתו מבקשי נפשך, יש מן דאמר שזה פרו אחר. אבל רוב המדרשים, כמעט לאיזה סונט, חוץ מהדבר הזה, אומרים חד וחלק שזה אותו פרו. להפך, אותו פרו זה מסיך מצרים שגדל איתו בבית. אוקיי? אז עכשיו, לא משנה, הוא אומר, המדרש אומר, הייתי לו כבן, המדרש אומר את זה, שאני הייתי לו כבן, אני יכול לחזור עכשיו ולעקות את מי שגידל אותי, ומי שנתן לי, פתח לי את ביתו ונתן לי לאכול, זה לא הגיוני. אז אם יש אצל משה אב האמין בכלל, שהוא הולך לגאול את עם ישראל, כמו שאמרנו, לתת תורה לעם ישראל, כל גאולת העולם תלויה בו, והוא, בגלל הכרת הטוב כלפי גוי, הוא מוכן לוותר על הכל, רק לא לפגום במידה הזו. כן? וגם לא גוי טוב. גוי, אלא מה? שהוא, משה רבנו הבין, שאם הוא פוגם במידת הטוב, הכרת הטוב, הוא לא פוגם, הוא פוגם בעצמו. הוא פוגם באופן שבו הוא יוכל להניג את עם ישראל. יכול להיות שבצורה, אם הוא לא מתוקן במידת הכרת הטוב, לא כדאי שהוא יניג את עם ישראל. הוא לא יוכל להניג את עם ישראל כמו שצריך. ולכן הוא מתעקש לקיים את הכרת הטוב גם כלפי פרעה. זה לא דברים פשוטים להבנה בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא מכריח אותו, כופה עליו ללכת. טוב. כל הסיפורים הארוכים האלה, כל הדברים הארוכים שאמרתי, אז זה בסוף כדי להגיע לחיים שלנו, כן? בסוף להגיע לזה, כמה שצריך להיזהר בהכרת הטוב כלפי הסובבים אותנו, כמה צריך להכיר טובה, שום דבר לא מובן מאליו, כן? שום דבר, ממש בלי יוצא מהכלל, שום דבר לא מובן מאליו. כמה צריך להכיר טובה לאישה, לעובד, למעביד, תלוי באיזה צד אתה מסתכל, לפקיד שמשרת אותנו, כן? זה לא מובן מאליו, יש הרבה, נטייה הרבה פעמים לבוא לתרות פקיד, ומשהו לא מוצא חן ואין לך בהתנהגות, בדרך כלל זה כי אתה בא מאיזו נקודה של התנשאות, או, או מאיזה עמדה של מגיע לי, ואז אם אתה לא מקבל את מה שאתה עשייה אותה בדמיון שמגיע לך, אז מיד אתה קוצף ושוצף, ואז הנטייה הטבעית זה להגיד לו, אתה לא מתבייש, אני אשלם את המשכורת שלך, אתה לא יכול להתנהג כמו בן אדם, או משהו בסגנון הזה, שכמו שאנחנו רואים עכשיו, זה לא בדיוק העניין, אלא העניין זה שגם אדם שאתה משלם את המשכורת שלו, יש לך כלפיו הכרת הטוב, זה לא מובן מאליו שישב שם, ולא מובן מאליו שתהיה לך זכות בכלל לעמוד מהצד השני של הדלפק. שום דבר לא מובן מאליו. וזה נכון גם לגבי הרכוש. אדם, שמירת הרכוש היא דבר, היא דבר חשוב מאוד. כמובן, שום פנים באופן לא מצאנו שאדם יהפוך את שמירת הרכוש לעיקר ואת הכרת הטוב כלפי, כלפי הבריאות, בני האדם לתפל. זה דבר מקולקל. אבל זה דבר מתוקן בהחלט לשמור על הרכוש. להתרחס בכבוד לרכוש זה דבר שמביע הכרת הטוב. יש לו חשיבות, לא לזלזל. זה יכול לבוא לידי ביטוי מדברים קטנים עד דברים גדולים. מי זה שאדם שכל היום לבש בגדים, שרתו אותו בגדים, לא מגיע הביתה זורק אותם איפה שיהיה. לא, לא מתוקן. לא מצד זה שעכשיו הוא בלגניסט או מסודר. מצד זה שזה לא הכרת הטוב. נהג בזלזול, למשהו ששרת אותך כל היום. לא יעלה לדעת. וכן על זו הדרך, תחשבו על דוגמאות שקשורות לשמירה לרכוש. אז יש בדברים קטנים שזה לאו דווקא קשור לסדר או לאי סדר. וזה קשור לצורה, ליחס הנפשי שלך כלפי דברים שגרמו לך הנאה. כלפי ספרים, אדם קרא ספר, נהנה ממנו. למה יעשה לו כל הזמן שיפולים כאלה וזה? למה? למה זה קרא לספר? אני מזועזע מזה, אני אומר לכם, אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לראות שיש טיפולים כאלה. לא יכול להיות. ספר זה דבר, לא יודע, אני יכול, טוב, ברור שמשהו אצלי לא בסדר, אבל ספר זה דבר שצריך לשרת אותי, הוא משרת אותי, גורם לי הנאה, הוא צריך לראות טוב. הוא צריך שהפינות שלו לא תיפגמנה. הוא צריך, אם אני מסמן אותו, אני מסמן אותו בדבקיות כאלה שיורדות בלי לאשר סימן. בלי לשיר סימן. אני אשתדל שכל פעם שאני בדיוטי פרי, או בזה, אני לוקח, אם ישיר לי רעתה, אני עושה את זה יותר מפעם אחת, אני לוקח את ה... יש בפסמים שם, דוגמיות כאלה, אז הם נותנים לך כזה מנייר. נכון? בסדר? שם על זה בוסם, שם על זה לוקח 20 חתיכות כאלה, עובר ושם בוסם, ואחרי זה משתמש בזה בתור סימניות לספרים. אז הספרים כל הזמן מרחים טוב. גם הילדים שלי שגדלו, אז הם היו פותחים ספר, היו קודם כל מריחים ריח טוב. אז אני יודע שאתם לא מאמינים, אבל תאמינו לי שזה משפיע על היחס לספר. זה משפיע. אם יש מספר ריח טוב, אתה נמשך לספר. אני אחראי למה שאני אומר לכם. כמו כל דבר. כל דבר שמדיף ריח טוב, אתה נמשך אליו. אין חוכמות. זה, חוש הריח זה חוש שלא נפגם בחטא אדם הראשון. הוא מאוד יולי, הוא מאוד, מאוד טבעי. אבל סתם, בלי סיבה, לא יודע, מזמן אולי אנשים לא יריחו ספר, תריחו ספרים, זה ריח נפלא מאוד מאוד. יש ריח נפלא, באמת, תנסו. להריח ספר, ספר שיצא מבית הדפוס בכלל, יש לו ריח משקר, משקר. זה ריח, זה מחשב אי אפשר את הצג של המחשב, אין מנו, אין כלום, אני לא יכול ללמוד מזה. לא יכול ללמוד ממחשב. הוא לא מגיב, הוא לא כלום. הוא לא ספר, אז גם כלפי ספרים צריך לקראת הטוב. והכי חשוב זה הכרת הטוב שבינינו לבין עצמנו, ודאי כלפי אישה, כלפי בעל. שום דבר לא מובן מאליו מאלף ועטף. מאלף ועטף. צריך המון 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 הכרת הטוב כלפי אותם דברים. עכשיו, כיוון שנשארו לנו איזה כמה דקות, ודי תכננתי את זה האמת, אז אני רוצה לספר לכם כמה, להגיד כמה דברים. אחד זה בעוד יומיים בכף ד' בבית, אנחנו עכשיו, הלילה זה כף ב', מחר בלילה זה כף ג', מחרותיים בלילה כף ד', ואחרי כן כל היום כולו, יהודים סופרים מהלילה ואחרי כן תאים. זה יום ההילולה של רב שניאור זלמן מלאדי, מייסד תנועת החסידות, האדמו"ר הזקן, בעל התניא, ככה הוא נקרא, כתב ליקוטים של איגרות שהוא כתב ואמרים ושיחות שלו שנתלקטו לספר שנקרא תניה. אז הוא לימד לנו כמה דברים שאני רוצה רגע אחד לומר אותם. אנחנו בכלל בתקופה האחרונה גם בעולם אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד מאוד קשה. בצד זה שרואים ניסים גלויים, אנחנו נמצאים בעולם שהאיומים, רמת האיומים שמצטברת סביב יהודים וסביב עם ישראל לא הייתה כדוגמתה מעולם. לא הייתה. זה גלובלי, בכלל עולמי. היהודים יושבים בארץ פה מוקפים במאות מיליונים של מוסלמים שהולכים ומקצינים, הולכים ונעשים קיצוניים יותר, ושיש להם מטרה אחת משותפת לכולם. הם יכולים להיות מפולגים וסוכסכים זה עם זה, אבל מטרה אחת משותפת יש לכולם, להשמיד אותנו. היו לא תהיה, שלא יתקו. בעולם בכלל, האנטישמיות גוברת. האיומים על קהילות יהודיות בכל רחבי אירופה, הם לא היו עשרות שנים, אם לא מאות שנים, אם לא יותר מזה. באופן הזה, שזה גלובלי, על כל היבשת. מסתרע על כל היבשת. וכך בכל מקום אחר בעולם. באודו, בניגריה, איפה שלא נדרוך, איפה שלא נלך, איפה שיש אסלאם, האמת. אז יש איומים, אגב, זה ממש בפרשה שלנו. הזוהר הקדוש, סוף הפרשה, הוא אומר דברים מבהילים על הקשר של, על המאבק על ארץ ישראל. אומר בין היתר, אומר כמה, אני אפשר לתרגם לכם, אוי על אותו הזמן שנולד ישמעאל לעולם ונימול, התגזר ונימול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרחיק את בני ישמעאל מדבקות הדיללה, מהדבקות של למעלה. ונתן להם חלק למטה בארץ הקודש. בגין ההוא גזירו דיבאון, בשביל אותה מילה שישמעאל נימול. ויהיה זמן, ועתידים בני ישמעאל, או יהיה זמן שבני ישמעאל ישלטו בארץ הקודש, כשהיא תהיה ריקה. למה? והרבה זמן. הם יעקבו את עם ישראל זה הרבה זמן לא להגיע לארץ. למה? למה שהיא תהיה ריקה? בגלל שהמילה שלהם ריקה. ברית המילה שלהם היא לא נימולים לשמונה, אלא זה, כן, היא ברית ריקה. והם יעקבו את עם ישראל מלשוב למקומם, עד שישתלם הזכות של בני ישמעאל, והקדוש ברוך הוא ישמיד אותם כנראה. כן, עד שהקדוש ברוך הוא ישלם להם על הזכות של המילה, ואז הם התעדו מפה, שיעת הדשמי. בכל אופן, נראה אותם הולכים מפה. האמת שזה כבר התחיל. יש תופעה שלא מדברים עליה כל כך, אבל שתדעו שהיא קיימת וקיימת בהגירה שלילית של ערבים מפה באחוזים עצומים. רק לא מדברים על זה. כי כל הזמן רוצים לאיים עלינו שהבעיה הדמוגרפית תכריח אותנו שנסכים לפתרון של להיפרד מיהודה ושומרון וכו'. כל הזמן, הבעיה הדמוגרפית. אז אם יגידו לכם, שמע, הערבים עוזבים את המדינה, והילודה של יהודים היא היום יותר גדולה משל ערבים, יותר גדולה משל ברוך השם, שתבר שמולד, אז יגידו לך את זה, אתה תגיד, רגע, בואו נחזיק מעמד על 30-40 שנה עם השטחים, וממילא לא יהיו פה. אז כדי שלא נגיד את זה, אז השמאל תורך לפמפם כל הזמן את העניין של הילודה, של הדמוגרפיה והשממוגרפיה וכל מיני סיפורים. אבל מכל מקום, רואים שיש הסתר. זה נראה כמו הסתר פנים. בצד זה שיש גילויים גדולים, תכף נסביר מה זה הגילויים. הסתר פנים, אומר אדמור הזקן על הפסוק ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא. אומר שההסתר האמיתי הוא שאני מסיר ממך שאתה בחושך. זאת אומרת, זה הסתר כפול. כשבן אדם לא יודע בכלל שהוא בחושך, זה... מה זה בחושך? זה שהוא לא יודע שיש הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע שצריך בכלל לחפש את הקדוש ברוך הוא. יש הסתר פנים שהוא יודע שיש הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא הולך בדרך של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא יודע שיש הקדוש ברוך הוא, זה פה יושב לו. טיק, 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 ננקר. עד שיום אחד, אבנים שחקו מים. תהיה טיפה אחת שתכריע, והוא מיד חוזר בתשובה. אבל מי שלא יודע בכלל שיש הקדוש ברוך הוא, לא יודע שצריך לחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע שצריך לתת חשבין ורשבון לקדוש ברוך הוא, ואין לו נקיפות מצפון כי הוא לא יודע שיש חושך. זה נקרא הסתרה כפולה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, פעמיים הסתרה. הקדוש ברוך הוא לא נראה אליו, הוא גם לא יודע שיש הקדוש ברוך הוא בכלל. הוא לא יודע שצריך לחפש שיש מישהו שמסתיר פנים כאלה. זה הסתרה כפולה. אומר על זה אדמור הזקן, שכנגד הסתרה הכפולה צריך שני אור. השם שלו היה רב שני אור זלמן. שני אור זה שני אור. שני אור. אדמור הזקן בספר התניא, פעם יצא לי ללמוד עם הרב דיוויד מרטין אצל הרב ישראל אלתרין תניא. הרב דיוויד מרטין הוא אישיות, מעצמה גאון גדול. אז הוא, כשיצאנו לשיעור, אני זוכר את זה כמו עכשיו, באחד השיעורים יצאנו, אז הוא אמר לי, זה ממש פסיכיאטריה פורנסית, התניא. הוא אמר לי, זה ספר אדיר, הוא מסוגל לשבור את שתי הסתרות האלה, להעיר, חושך לא שוברים, חושך מהירים. הוא מסוגל להעיר בשתי אורות, כנגד שתי הסתרות, להעיר בשתי אורות. אומר, בעיקר הדברים, וזו שיחה של הרבי, רבי מנחם מנדל שניאורסון, והרבי, על בסיס הדבר הזה, הוא אומר שחושך כפול יכול להיות כמו שתיארתי לכם קודם, שאדם לא יודע שיש הקדוש ברוך הוא. אבל לא אומר שיש עוד חושך כפול אחד. חושך הכפול השני הוא שאני חושב שאני באור. שאני חושב שאני באור. אז גם אני לא יודע שאני בחושך. אני לא יודע שיש הקדוש ברוך הוא. לא במובן הפשוט, אלא יכול להיות אדם הולך, עושה מעשים שלא יעשו. בצהריים בא לתפילת מנחה, מתפלל מנחה. זה ככה, טק, 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 טק. אופס, יצא להביא לחלל העולם אחרי תפילת מנחה, הוא מרגיש בסדר, הוא היה בתפילת מנחה, הוא כי מצווה. מה עשית לפני שעה, שעתיים, איזה דברים, איזה עלילות, דברים לא רעים, שמרחם. זה נמחק ברגע שהוא בא אל בית הכנסת לתפילת מנחה. אז אומר הרבי, אומר שזה כמו שאליהו הנביא עומד על הר הכרמל עם נביאי הבעל. עם ישראל עומד מסביב, ויש מבחן. מי האלוקים האמיתי? עומדים נביא הבעל, 400, ועומד אליהו נביא לבד. הם לא מביאים פר, מנצחים אותו, שמים אותו על המוקד, ומתפללים למי שהם מתפללים, שתרד אש, ושהפר הזה יעלה עולה. והוא, כולם מכירים את הסיפור אליהו הנביא, צוחק עליהם וכו', ואומר לה, תקראו לו, אולי אלוהים שלכם ישן, אולי שיג ושיח לו, כדרך בני אדם, כן, הוא אולי עכשיו עסוק במסחר, הוא לא שומע אותם, משהו כזה, תראו יותר חזק. וכמובן שהם לא מצליחים וכו' וכו'. ואז אליהו הנביא עולה, וממלא את כל התעלות במים, לא בשמן ולא בנס ולא בזה, משופך על הפר ועל העצים מים, אי אפשר להאמין שזה הדבר הזה ידלק, ואש יורד את המים מדליקה אותו. מה אומר למילי? אבל זה הסיפור רק בשביל שנזכר בסיפור. אליהו הנביא שם אומר לעם ישראל, זועק את זעקת המפתח. הוא אומר לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אתה לא יכול לרקוד על שתי חתונות. אתה לא יכול ללכת בבוקר לראות, לא יודע, תועבות, ולבוא למנחה, להתפלל מנחה ולהרגיש צדיק. אין דבר כזה. אתה צריך לדעת שאין דבר כזה. כי אם אתה לא יודע, אתה בחושך כפול. אתה בחושך ואתה לא יודע שאתה בחושך. נדמה לך שאתה באור, זה הכי גרוע. נדמה לך שאתה באור, למה? כי התפללת תפילה. אז זה פתר את הגזל, פתר את הזה, פתר את האור. אני לא חושב שלא מדבר על אף אחד מן היושבים פה כמובן. אני מדבר על עצמי ומעורר את עצמי בדבר הזה. זה יותר גרוע מאשר להיות בחושך. זה להיות בחושך ולחשב שאתה באור. אדם נמצא בחושך ואומר, אוי, זה אור יפה. לא, זה חושך. ולחושך צריך לקרוא כחושך. ובשביל לא לפתוח על שתי הסעיפים, קודם כל צריך לדעת שהצד הזה שאני כרגע נמצא בו, הוא לא הצד הנכון. אני לא נמצא באור, אני נמצא בחושך. שאני צריך לחפש את האור. כבר הורדתי הסתרה אחת, אני מחפש אור. אני יודע שאני לא בחושך. הורדתי הסתרה אחת. והאור השני זה האור כשלומדים. כשלומדים ומתחילים לרכוש את ההבנות ואת ההשגות שיהודי צריך שיהיו לו, אז ממני האור הנוסף הזה מאיר, עכשיו מתחיל להאיר את החיים. שאתה אומר, אור, באמת הייתי בחושך. אני עולה למקום יותר גבוה בהבנות ובהשגות ובתפיסה ובמודעות, ואני אומר גם על היום של אתמול, אני אומר זה החושך, לא רק על לפני שנה. אני אומר, איפה הייתי עד עכשיו? באיזה מערה הייתי עד עכשיו? איך אפשר היה בלי לשמור שבת? איך אפשר היה בלי לקיים תורה ומצוות? איך אפשר היה? בדידי אבא עובדה, אני אומר לכם דברים, בדידי אבא עובדה, אני לא מבין איך אפשר. קשה להבין איך אפשר. אבל אתה לא יכול להגיד את זה למישהו שחושב שהוא באור. תגיד לו את זה עד מחרתיים, הוא לא יבין למה אתה מדבר. הוא אומר, אני... יש משלים כאלה על חבורה שלמה שמעולם לא ראו אור יום, הם נמצאים במערה וחיים באפלוליות, באפלה גמורה. אבל טבעם של דברים זה שאתה מתרגל לחיים, החושך המוחלט הזה. אתה מתרגל למה שיש דברים, אתה מתרגל שטווח הראייה שלך הוא קצר מאוד, אז הכל נעשה מתוך קרבה יתרה וכו'. אתה רוצה לדבר עם מישהו, אתה אומר שצריך להתקרב אליו, אז יש קרבה ואחווה במערה, נכון? והחיים נפלאים. הם לא יודעים שיש אור יום, כי הם אף פעם לא חוו אור יום, אין מי שסיפר להם שיש דבר כזה אור יום. אז הם לא יודעים שיש אור יום, אז הם חיים במערה, ומפעמים אור חיים במערה, בדור אחרי דור אחרי דור אחרי דור. תראו לכם דור שישי, שביעי של אנשים שחיים במערה, ואין להם מושג שיש אור יום. עכשיו אתה לוקח חד כזה, אתה שואל, תגיד לי, זה אדוני, טוב לך? לא תחתור לי, נהדר לי, יש לי לאכול, יש לי לשתות, יש לי חבורה שלמה פה, המערה היא רחבת ידיים, אני יכול יום אחד לטייל בקצה הזה, יום אחד בקצה ההוא, פה יש פלג מים, חוש המישוש שלי תקין, הכל בסדר. תגיד לו, אדוני, אתה יודע שיש בחוץ מושג שנקרא אור? חוץ למערה, יש אור. ויש עולם הרבה יותר רחוק, אתה לא יכול להתקרב לדברים ממש קרבה יתרה, אלא אתה יכול לראות למרחוק, יש אופק ויש שמיים גבוהים ויש צבעים, יש דברים נהדרים. נשמע נפלא מאוד מאוד, אבל ממש לא מעניין אותי. זה לא בטור שיש דבר כזה. לא, אבל זה גם לא מעניין אותי. מה רע לי, מה אתה עושה ממני? אני מדבר עם אנשים, מדי פעם דבר על אנשים, תגיד לי מה אתה רוצה, לא רע לי כלום, לא משן סמים, לא עברתי טראומה, למה שאני אחזור בתשובה? אני אומר, תגיד לי מה זה קשור בעולם. כל מי שחזור בתשובה זה טראומה סמים? לא, יש אור בחוץ, יש אור, אתה במערה, תנסה את האור. מה רע לי? טעות. עכשיו זה נכון לגבי כאלה שבכלל לא מקיים תורה מצוות, אבל זה נכון בכפל כפליים. אליהו הנביא, כשהוא אומר, עד מתי אתם פוסקים על שתי הסעיפים, לא מדבר על חילונים. הוא מדבר על יהודים דתיים. הוא מדבר בדיוק על היהודים שקמים לבית כנסת, באים לאיזה תפילה וחצי ביום, באים, עושים, מקיימים תורה ומצוות בקצת, בכאילו, בשביל להרגיע את המצפון, להגיד אנחנו עושים. זה נקרא עד מתי אתם פוסקים על שני הסעיפים. חילונים לא פוסק על שתי הסעיפים, הוא לא פה, הוא רק במקום אחד. במקום לא טוב, אבל רק במקום אחד, רק במערה. אבל אנחנו שמקיימים תורה מצוות, משתדלים קיים תורה מצוות וכו', אנחנו עלולים להימצא במצב שמישהו יכול לבוא אלינו ולטעון כלפינו טענה שמהדהדת מאז ועד היום, עד מתי אתם פה שומעים שתי הסעיפים. זה משהו שחייבים להאיר אותו באלף, בשני אור, בזרקור שמאיר בשני אורות. שאומר, אדוני היקר, קודם כל, קח ברשבון שיכול להיות שאתה בכלל בחושך ואתה חי בסרט שאתה באור. שנית, גם אם אתה עושה, אם הבנת את זה, אז עכשיו בוא תתקדם הלאה, אתה רוצה לצאת באמת לחוות אור, כמו שצריך, אחרי שאתה מבין שאתה לא באור, אתה רוצה לחוות אותו, תלמד. אז כמובן שהמצא שלי ללמוד את התניה. התניה אפשר ללמוד אותה באופן יומי. באופן יומי. קודם כל יש לה כמה פירושים טובים מאוד מאוד מאוד. יש את הפירוש המפורסם של הרב אדין שטיינזץ, ויש פירושים אחרים של הרבנים מחבד, פירושים מצוינים, נפלאים מאוד מאוד מאוד, ויש כמובן גם את החוברות האלה שמופתות, שגם זה אפשר, אפשר, בדרך כלל פה יש בבית הכנסת גם ספרים, כל שבוע מקבלים חוברת כזו, שיש בה את התניה היומי, אבל גם אם מישהו קונה סתם תניה, חיטת, הספר הזה, אתם מכירים את הספר הרבה של חדד, של חבד, יש בו חומש, תהילים ותניה, זה נקרא חיטת, חומש חץ, תהילים תף ותניה תף. אז יש בו תניה יומי, תניה כתוב לך מפה עד פה לכף ד' תבט, מפה עד פה לכף א' תבט, וכן זה עוד חטאים קצרים. אפילו אדם יקרא את זה ככה, בלי להבין, סוף יבין. אבל זה לא, זה אפשר לקרוא את זה, זה לא זוהר, זה לא בערמית, כמעט זה לא בערמית, ואפשר להבין. לא לעומק ולא זה, מי שרוצה להעמיק, ייקח פירוש. יקדיש לדבר הזה, נניח, לי מצויר של אדם, לקטע כזה, אם הוא קורא את זה ככה, זה נגיד 3 דקות ביום, הנה זה, ניתן לכם דוגמה של היום. יום שלישי, כף ב' תבט. מפה עד פה. וזה אחד הארוכים, זה התניה, זה וזה, זה התניה היומי. לא מאוד מסובך, לא מאוד מורכב, לא מאוד זה קשה, יש פירוש מסביב, אתם רואים, זה הפירוש של המילים עם הרעיון. קוראים את זה פעם, כל יום קוראים את זה כל יום, כל יום כמה דקות תניה, עוד אור, עוד אור שמאיר את החשיכה הזו שאנחנו מצויים בה, שמקרב את הגאולה, גם הפרטית, גם הכללית, שמוסיף, זה מוסיף המון בפיתוח המודעות, בפיתוח עבודת הנפש ברמה הכי גבוהה, ברמה הכי גבוהה, וזה לא מורכב ולא מסובך ולא מושך וכמעט לא עולה. החובות האלה פה הן לא עולות, ואם מישהו קנה נניח את הספרים של אדין שטיינזץ והשקיע ב5 כרכים או ב4 כרכים, אני כבר לא זוכר, 200 שקל או 250 שקל, ויש לזה לכל החיים, אז זה רק ברכה, כן? זה ממש לא משהו ש... בוא נגיד על רבנים משלמים יותר. אז זה, אם מי שלומד זה לא צריך רבנים. יכול להירדם עם זה, יכול לחיות עם זה. לא, זה כל מיני כזו גלולות שינה וכאלה. יהיה רצון כדרש ברוך הוא, תזכה אותם מבניין בית המקדש ומיריעת משיח תזכנו במהרה בימינו אמן.
אמן ואמן.
יש עניין? יש מי שיגיד קדיש?